המצווה של אהבת השם היא המצווה השנייה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והביטוי שלה המעשי מופיע במצוות התפילין. בסדר? במצוות התפילין, שהיא ההתקשרות. מצוות התפילין גם היא על לבביך. כשאותם לאות על ידיך, כנגד הלב, והיו לתוטפות בין עיניך. ובעצם, אם מעמיקים ורוצים להבין באמת את יסוד האהבה והדבקות, אז יסוד האהבה והדבקות בא לידי ביטוי מהבנת המושג של התפילין. למה אני מתכוון? התניא מאיר הערה מאוד מעניינת. יש לנו שתי מצוות יסודיות עוד לפני תלמוד תורה בקריאת שמע. המצווה הראשונה אמרנו אחדות השם, נכון? והמצווה השנייה אהבת השם. השם אלוקינו השם אחד, ואהבת. לפני קריאת שמע אנחנו מברכים ברכות, נכון? מה אנחנו מברכים לפני קריאת שמע? ברכה הראשונה מברכים יוצר המאורות, וברכה השנייה מברכים אהבת עולם אהבתנו, אהבה רבה, עד הבוחר בעמו ישראל באהבה. אמת? זוכרים? בפשטות, שואל התניא שאלה מצוינת. אם מצוות אחדות השם היא מצוות עשה, והיא ודאי מצוות עשה, אז תברך כמו שמברכים לפני מצווה. חטא השם ונוקם בכל עם אשר קיצלנו מצוותיו וציוונו לייחד את השם. ולפני ואהבת תברך אשר קיצלנו מצוותיו וציוונו לאור. לא רק שלא מברכים את הברכה הזאת, אלא לכאורה מברכים שתי ברכות שאין להם שום קשר לסדך. הברכה הראשונה שמברכים היא ברכת יוצר המאורות. ומה היא ברכת יוצר המאורות? שקודש ברוך הוא יוצר אור, בורא חושך, עושה שלום, בורא את הכל. ויש מלאכים, והמלאכים רוצים לקדש אותו, והאופנים וחיות הקודש והשרפים, נכון? ואומרים קדוש קדוש קדוש, ולאל ברוך נימות איתנו, עד שבסוף כולנו ביחד, ובסוף ברוך אתה השם יוצר המאורות. איך זה קשור בכלל? כלומר, לא רק שאין ברכה על אחדות השם, אלא יש ברכה שלמה שלא מובן בכלל מה היא עושה פה. אחרי זה מופיעה ברכה שנייה, והיא עוסקת קצת באהבת השם, אבל בכלל ממקום לגמרי אחר. אהבת עולם אהבתנו, חמלה גדולה ויתרה חמה על תעלינו, בעבור שמך הגדול, ותלמדם חוקי חיים, לעשות רצונך בלבב שלם, תכוננו, תלמדנו. נכון? אתה עשית כך, אתה עשית כך, עד ברוך אתה השם הבוחר בעמו ישראל באהבה. תשובת התניא היא מחולקת להרבה הרבה חלקים, ולא ניכנס לכל. כי עיקרון אומר לנו שכל ברכת יוצר המאורות היא בעצם ההתבוננות להגיע לאחדות השם. כדי להגיע באמת לייחוד השם הוא האלוקים, אני עוסק בבריאה. אני לאט לאט צריך להתבונן, להבין, להגיע, להתקדם להבנת הבריאה כדי להגיע למה שדיברנו עליו באחדות השם. לאט לאט, מתוך ההבנה באחדות השם, אני מתקדם לאט לאט להבין איך הקודש ברוך הוא בחר בי. בפרשה שלנו זה כל הזמן, ויבחר בך ובזרעך, ויבחר בזרעו אחריו, השמע עם כל אלוקים, היה כדבר הזה גוי מקרב גוי, כשאלנה לימים ראשונים, האם הוציאו דבר כזה וכו'. לאט לאט אתה רואה איך הקודש ברוך הוא, מכל המלאכים ומכל צבא השמיים ומכל האומות, בוחר בעמו ישראל באהבה, וכהבנת האהבה הזאת של ההתבוננות, ככה אתה כמים הפנים לפנים, קורא לזה התניא. כמים הפנים לפנים, כן לב האדם אל האדם. כמו שהאהבה הגדולה הזאת מופיעה מלמעלה אליך, כך היא יכולה ללכת ולהיווצר ממך. בסדר? כן לב האדם אל האדם. התניה אומר יותר מזה. התניה אומר, בכלל, איך אפשר לצוות על אהבה? זאת שאלה ידועה. איך בכלל אפשר לצוות על אהבה? הרי לכאורה, זה מין מדרגה כזאת שהיא פנימית. והתניה קובע קביעה מאוד מעניינת. כשאנחנו מדברים על אהבה, אנחנו מדברים... אז מה זה כמיים הפנים לפנים? כשאנחנו מדברים על אהבה, אנחנו מדברים על שתי מדרגות. יש אהבה שבאה באמת מהתבוננות. שבאה מעבודה. שבאה מתהליך. העבודה עצמה, התהליך עצמו, הוא מצווה שאני יכול לצוות אותך. כי אתה יכול לעבור את התהליך, אתה עושה אותו. מה שאנחנו קוראים הפנימיות הלב, האהבה הפנימית, העוצמה הזאת שמתגלה מפנימיות הלב, זה השכר. זה מתנה. הרבה פעמים אנחנו מחליפים את זה בחיים. אנחנו שוכחים שאהבה היא בעצם עבודה. היא עבודה, היא תהליך. בחסידות זה נקרא חיצוניות ופנימיות. חיצוניות זה לא במובן שזה חיצוני ושטחי. אלא חיצוניות זה במובן שאני מפעיל בעצם משהו שהוא מחוץ ללב. מה מחוץ ללב? השכל. והשכל בהתבוננות גורם לי לאהוב משהו מסוים. אני מתבונן, בסדר? אני מתבונן, והמוח שליט על הלב, והלב מרגיש. בחסידות המושג עבודה שבלב פירושו כך. התפילה נקראת עבודה שבלב. למה נקראת עבודה שבלב? עבודה שבלב היא בעצם עבודה מחוץ ללב. זאת אומרת, מה תפקידו של הלב? הלב אמור להרגיש, להעצים, להפעיל בתחושות את מה שהמוח מבין. בין המוח לבין הלב יש נתק. יש מוח ויש לב. זה דבר קר וזה דבר חם. בין שניהם יש נתק. אחד המקומות אומר האדמו"ר הרש"ב שעיקר עבודת החסידות היא ליצור גשרים בין המוח לבין הלב. או לפחות למתוח חוטים ביניהם. הידיעה הזאת שאני יכול להרגיש בלב את מה שאני מבין במוח היא מהפכת עולם. היא חידוש. זאת עבודה שבלב. יש מה שקורה בפנימיות הלב. עכשיו, פנימיות הלב לא תמיד תלויה בי. פנימיות הלב זה הרבה מאוד פעמים משהו מאוד גדול. בדרך כלל, כדוגמה, מה זו פנימיות הלב? זה דבר שמתרחש במסירות נפש. פנימיות הלב, אני אביא לכם דוגמה ממקום לגמרי הפוך, כשכלב אוהב, אני בכוונה אומר את זה בצורה הכי ברורה, כשכלב אוהב, זה לא עבודת ההתבוננות. זה אינסטינקט. זה עוצמה. והאינסטינקט הזה, הוא עובד בלי היגיון. הוא אוהב במסירות נפש. הוא יכול, אם אין לו מעצורים, בגלל שהוא צריך עכשיו משהו מסוים, לשמור על הנאמנות שלו למשהו מסוים, להשתגע. זאת אהבה להבדיל של מסירות נפש. ואהבה של מסירות נפש, אני פועל למעלה מההיגיון. אני פועל במציאות שהיא עוצמתית, היא פנימית, היא אדירה. היא לא שייכת למנגנון של, של, של התבוננות. קוראים לזה פנימיות הלב. יש חיצוניות הלב. חיצוניות הלב זאת אומרת, מה שאני מתבונן בו, והלב פועל, וזה רוב עבודת האדם בחיים. לזה אנחנו קוראים התבוננות. ועל זה, בסדר, מצווה אותי הקדוש ברוך הוא מצוות ואהבת. וכדי שאני אבין שעל זה הוא מצווה אותי, הברכה על זה היא לא ברכה לאהוב. כי אני לא יכול לקיים את זה. זה בפנימיות הלב. אז הברכה היא לעבוד על המצב שיוביל אותי לאהבה. בסדר? אני רוצה להגיע למציאות של אהבה. זאת עבודת הלב. ואנחנו יודעים שבתוך האדם, בתוכו של היהודי בפנים, יש פנימיות הלב שיכולה לבאור. יש פנימיות הלב קיימת, יפה ירושתנו, טוב חלקנו, זה ירושה כזאת, זה פנימי, 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 פנימי. אני אומר שהפסוק הידוע, כי קרוב אליך הדבר מאוד, מדבר על שני החלקים אלה. כי קרוב אליך הדבר, איך קרוב? בהתבוננות, במחשבה. מאוד? מה מאוד? ההתבוננות הזאת זה עבודה של כל החיים. אז איך אתה אומר לי שקרוב אליך הדבר מאוד? אומר, מאוד זה כבר מבטא את הפנימיות. המאוד מבטא את המשהו הפנימי הזה, שהוא בעירה, שהוא פנימי. שהוא מופיע לפעמים, ולא מופיע לפעמים, והוא קיים. איך אנחנו אומרים שם אצל דוד המלך? לדוד השם אורי ואישי, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, אני לא זוכר מתי. לך אמר ליבי, בקשו פניי, את פניך השם מבקש. רש"י אומר, לך אמר ליבי, כתוב שם כך, שמע השם קולי אקרא, וחונני, נו, וענני. לך אמר ליבי, בקשו פניי. מי אומר לך אמר ליבי, בקשו פניי? מי אומר? שמע השם, בסדר? זה אני פונה, נכון? שמע השם קולי אקרא, וחונני וענני. טוב, עכשיו באה איזושהי תשובה, באה איזשהו מענה. לך אמר ליבי, בקשו פניי. מי המדבר? האדם. האדם אומר למי? לך, האדם אומר לקודש ברוך הוא.
לך אמר ליבי, הלב שלי אמר לך, בקשו פניי.
את מה, אתה תבקש את פניי?
כן.
מאוד יפה. מה הפירוש?
מה הפירוש? זה שאנחנו לפעמים נזופים לקדוש ברוך הוא.
בקשו, אז מה זה בקשו? בקש. מי? אז מי זה בקשו? סובך מאוד. נכון מסובך? אז הולך כך. רש"י מציע כך. רש"י מציע, שמע השם קולי, זה פסוק השם מאוד. שמע השם קולי אקרא, וחונני וענני. לפי רש"י, אומר עכשיו הקדוש ברוך הוא, לך ובשבילך, לך ובשבילך אומר הקדוש ברוך הוא, ליבי אומר בשם הקדוש ברוך הוא, כך מסביר רש"י, בקשו פניי, שמע השם קולי אקרא, בקשו פניי. ואז מגיב האדם, את פניך השם אבקש. כך רש"י מסביר פשוט, וזה בסדר גמור. זה קשה בעיקר מפני שהמילה השם לכאורה מיותרת עכשיו. כי כבר נאמר, שמע השם, קולי אקרא וחונני וענני. לך אמר ליבי, בקשו פניי, את פניך, אבקש. האדמו"ר הזקן אומר פירוש עמוק מאוד. הוא אומר שהפשט הוא כך. שמע השם, קולי אקרא וחונני וענני. ועכשיו בא הלב אל האדם. הלב אל האדם. הכל כתוב. לא מי שלא מופיע פה. לך, אליך, מתפלל. אמר ליבי, הלב שלי אומר לי, בקשו פניי. פירוש. אתה אומר ומתפלל ופילי פלאות וברוך השם, ואתה מגיע להשגות גדולות. אבל אתה יכול לבקש את הפנימיות שלי. אתה יכול לעורר את פנימיות הלב. לך אמר ליבי, זה פילי פלאות, בקשו פניי. יש פנימיות הלב שרק צריך לחשוף אותה, צריך לעורר אותה. לך אמר ליבי, בקשו פניי. ועל זה מגיב המענה, הפנימיות זה פניך השם. פנימיות הלב זה את פניך השם אבקש. פנימיות הלב הזאת זה אותה נקודה פנימית שמייצרת את הדביקות. היא הדביקות. ואתם הדביקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום. אתם רוצים דוגמה למה ההבדל בין פנימיות הלב לחיצוניות הלב? אני אביא דוגמה שלילית, כי מדוגמה שלילית תמיד אפשר להבין. זה לעומת זה עשה האלוקים. פנימיות הלב זה שאני מגיע לעוצמה שהיא כל כך חזקה שאני לא, אני יודע זה לא הגיוני, אבל אני לא יכול לשלוט. אני מחור. אני יודע שאני מחור. מה אני יכול לעשות? אבל זה יערוס לך איקס, עזור אותי, אני לא מסוגל. מכירים את זה? לזה קוראים, בזה לעומת זה, במובן השלילי, פנימיות הלב. זה מעבר להיגיון, זה מעבר לטעם, אני לא יודע מה אני עושה עם עצמי, אני לא יכול בלי זה. אני כולי, זה חולי שמגיע לאהבה, שמגיע לעוצמות טובות ורעות. זה פנימיות הלב. אתם יודעים מה הביטוי החזק ביותר של פנימיות הלב השלילית? הפאור. הפאור הוא הביטוי הכי קיצוני של פנימיות הלב למובן הקיצוני ביותר של ההתמכרות. כשבני ישראל באים לבנות מואב, הם נצמדים לבעל פאור. יש סיפור ידוע בגמרא, מה זה הפאור. קודם כל הגמרא מסבירה שמהי העבודה הזרה של הפאור. אגב, למה אני מביא את הכל? כי ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום, וכאנטיתזה למה? לבעל פאור. ככל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור, השמידו השם אלוהיך מקרבך. ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. עכשיו, את הפאור הזה לוקח משה רבינו מההתחלה. אחרי שהוא אומר ואתחנן אל השם בעת ההיא, והוא אומר צו את יהושע וחזקהו ואמצהו, אתה לא תעבור את העם הזה, הוא ינחיל אותם. הוא פתאום עוצר ואומר, ואתה ישראל שמע אל החוקים והם המשפטיים, ונשב בגיא, סליח, לפני כן, ונשב בגיא מול בית פאור. ואתה ישראל שמע אל החוקים ואל המשפטים. בוא נראה רק שנייה את הפסוקים האלה. ונשב בגיא מול בית פאור. ומהמקום הזה של הגיא מול בית פאור, בסדר? ממש תחילת הפרשה, פסוק כ"ט של פרק ג'. ונשב בגיא מול בית פאור, ומהגיא הזה של מול בית פאור, אני רוצה עכשיו להוביל אתכם להתקשר אל הקדוש ברוך הוא, אל הארץ. ואתה ישראל, פרק ד' פסוק א', תחילת הפרשה. שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות, למען תחיו ובתם וירשתם את הארץ, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו. אתם יודעים ממה לא מוסיפים ולא גורעים? ממה שהוא מושלם לי. כשמה שהוא שלם לי, אני לא רוצה יותר ולא רוצה פחות. איך אנחנו אומרים בתפילה? הפעם דיברנו על זה. קדשנו במצוותיך, תן חלקנו בתורתך, שבענו מטובך, ושמח נפשנו בישועתך. קדשנו במצוותיך, זה נחמד מאוד. אמרנו פעם, זה דתי. קדשנו, זה יפה, של דתיים. תן חלקנו בתורתך, גם זה מכובד. מה זה שבענו מטובך? זה נשמע באמצע השעודה. מה זה שבענו מטובך? איך שבענו מטובך? ואחרי ששבענו מטובך, אז שמח נפשנו בישועתך. אתם יודעים מה זה שבענו? שבענו, זה הפעם אכלת טוב? אכלת באמת טוב? ממש. ואז מישהו בא והציע לך, בוא תיקח עוד משהו. מה אמרת? לא יכול, לא יכול. אין מקום, לא יכול. אתם יודעים מה מבקש יהודים מהקדוש ברוך הוא? תן לי שהיחס שלי אל הטוב שלך יהיה כזה שאני לא אוכל להכניס שום דבר אחר. לא יכול. מה אני יכול לעשות? שבע. הרי מה הבעיה? שאני לא שבע. אם הייתי שבע, הכל היה מצוין. אם הייתי שבע, הייתי שמח. זה פירוש הביטוי שבע רצון. שובה שמחות, שובה שמחות. יפה מאוד. שבע רצון. שבע רצון זה תרתי דסתרי. שבע זה מי שלא רוצה. רוצה זה מי שעוד לא שבע. שבע רצון זה מי שהוא כל הזמן רוצה, כמה משתוקק, כי אייל על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוהים. והוא כל הזמן שבע מהיותו רוצה. זה שבע רצון. שבענו מטובך. המציאות הזו היא מציאות שמביאה בסוף אני לא רוצה שום דבר אחר. אני רוצה להיות קשור רק איתך. כך מתאר הרמב״ם בסוף הלכות תשובה את אהבת השם. כחולה אהבה, שכל הזמן תקוע בראשו באותה אישה, והוא לא יכול לחשוב על שום דבר אחר. זהו, זה תופס אותו. סבעין. ותהר ליבנו לעובדך באמת. ואז אתה תהיה במקום שלא תוסיפו ולא תגרעו, ואתה כולך בלשמור את מצוות השם אלוהיכם. עיניכם הרואות את אשר עשה השם בבעל פאור. איך זה קשור? בעל פאור הוא הזה לעומת זה של הסבאנו. בעל פאור עבודתו בלפאור. לנו זה קשה לפעמים לקלוט. עבודתו של בעל פאור, עבודתו של בעל פאור היא בפאירה, באין גבולות, באין גבולות. אבל כדת, עבודת הבעל פאור היא להטריז בפני העבודה הזרה, היא לעשות את הצרכים בפני העבודה הזרה, היא להגיע לפאירה בפני העבודה הזרה. זה יותר מאין גבולות. אין גבולות זה חופש. זה דת של חופש. זה דת שלמה. זה ליצור
פער. הבדל, חיץ.
חיץ במה למה?
בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם.
זה, 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 זה הרבה
יותר... זה אין
סובה. זה ליצור אין סובה. בדיוק. כלומר, זה להגיע למקום שבו זאת דת. צריך להבין, צריך להבין מה קרה בפאור. זה, 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 צריך, אם לא מבינים את זה, לא מבינים את הנקודה. בפאור, מה עשו הזונות המואביות והמדייניות? הן היו זונות והן משכו לגילוי הריות, או שהן משכו להשתחוות לאלוהי הפאור? הן הזנו אחרי אלוהיהן. זו דת שלמה. זה אלוה השלם שכשאתה מגיע אליו, אתה נותן את כל הפנימיות ולא נותן לעצמך בכלל, זה הפער שדיברת עליו, אני חושב, אם הבנתי נכון. אתה לא נותן לעצמך שום מקום לעקבות. אין עיכובים, אין איסורי מצפון על זה. אין עקבות, אבל באופן הכי עמוק, אתה... זו עקבה שיש עקבות. זה לנוע, 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 וכל עקבה היא הפרעה. ולהפוך את זה לדרך, להפוך את זה לכיוון שלם. יש סיפור בגמרא שפעם היה אחד שקראו לו סבתא בן אלס. קראים את הסיפור הזה, מעשה בסבתא בן אלס. מי היה סבתא בן אלס? סבתא בן אלס היה, לפי השם אתם שמים לב, יהודי ש... פעם אומרים התייבן, אז היה התפאר בטח, אני יודע מה היה. והוא היה לו חמור, היה נהג מונית. ועל החמור שלו הוא לקח טוריסטים, כל מי שצריך. ספר את הגמרא בסנהדרין שפעם אחת הייתה אישה, עובדת אלילים, ששכרה אותו מה שנקרא יומית, משלמים על כל היום. שכרה אותו יומית, היא נרפאה ממחלות קשות, ועכשיו היא צריכה ללכת להגיד שכוייך לכל האלילים. זה הנועל. אז היא אמרה לו לקחת אותה, ובכל תחנה הוא עושה דמי המתנה, והוא מחכה. נכנסה לפה, נכנסה לשם, והוא בינתיים, אני יודע, שמע מוזיקה. הגיע לפאור, נכנסה, ויצא. כשהיא יצאה, אז הוא אמר לה, עכשיו, את תחכי, אני צריך להיכנס. אל תשאלו איך הוא עושה דבר כזה ישראלי. זה לא... תחכי. היא מחכה. נכנס פנימה, ופער בפניו, ועשה צרכיו בפניו, זה גמרא שמדהימה, היא מתארת את הדברים, עד שאמרו אותם כומרים, מעולם לא היה אדם שעבדו בכך. זאת מדרגה שרק יהודי יכול להגיע. וירגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאו. יש דיון בגמרא מה יותר קשה, הנצמדים לבעל פאו או ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם. יש דיון מה יותר קשה, להיצמד או להידבק. מצד אחד אומרת הגמרא להיצמד זה כמו צמיד, אז זה קצת זז. מצד שני אומרת הגמרא להיצמד זה לרתך כמו צמיד פתיל, ולהידבק זה רק להדביק. משה רבינו מעמיד את הפאור מול ואתם הדביקים, ואתם הדביקים זה פנימיות הלב. הדביקות מייצרת כל יום חיות. ההתבוננות חולמת לעשות את זה. אבל אילו היה האדם זוכה להיות כל הזמן עם התקע בשקע של מקור האנרגיה, אז הוא כל הזמן נמצא בחיים כולכם היום. ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם. איך עושים את זה? הדרך להגיע לזה היא התקשרות בשני חלקים. תפילין של יד ותפילין של ראש הם שתי מצוות נפרדות שהופכים לדבר אחד. הם נמנים כשתי מצוות. הם שתי מצוות, אתם יודעים למה? כי הם שתי פעולות. התפילין של יד הם כנגד הלב. התפילין של יד הם איך כל הגוף, כל הגוף ליבית משועבד. התפילין של ראש הם ההתבוננות, איך המוח משועבד. והתפילין של יד והתפילין של ראש ביחד מייצרים מצב שבו האדם כרוך בכל גופו. הגוף הוא כל המאבקים. הגוף הוא אותו הכלי שרק האדם נברא בו. יש לכל הברואים גוף. אבל גופו של האדם, ושם הגענו אגב באיגרת התשובה, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו. איך כתוב בפסוקים? ויפח באפיו נשמת חיים. הנשמה היא נפיחה. הנשימה זה מה שהקודש ברוך הוא מכניס את עצמו ממש. חלק אלוה ממעל. והגוף הוא לא עוד גוף כמו כל גוף אחר. אלא הגוף שהאדם בו מתלבשת הנשמה, הגוף הוא גם הוא הלבוש המתאים לתת לנשמה להופיע. כלומר מצד אחד הוא אדמה, הוא אדם, הוא יכול להיות הכי נמוך שיש. מאידך הוא כל העוצמות שהאדם יכול איתם להעלות ולהעלות את הכל אדמה לעליון. התפילין הם מה? התפילין הם אור של בהמה גסה. אור של בהמה גסה. שעל האור הזה של הבהמה הגסה אתה כותב לשם קדושה אותיות, והאותיות האלה הופכות את האור של הבהמה הגסה לקודש. אתם מבינים מה זה תפילין? אתם יודעים מה זה האדם? האדם זה אור של בהמה גסה. אבל זה אור של בהמה גסה שיכולים להיכתב בו אותיות של קודש. וכשאותיות של קודש נכתבות באור של בהמה גסה, אז הגוף הופך לקודש. זאת מציאות מופלאה. אתם יודעים למה לא מניחים תפילין בשבת? כי בשבת כל המציאות היא קודש. בשבת לא מופיעה המציאות בכלל של החול. אז לכן שבת לאו זמן תפילין. בימי החול יש מציאות של גוף. אז הגוף בשיאו הוא מציאות שכרוכה בתוכה בקודש, והקודש כרוך בה. אמרנו מקודם הלכתית, מה הקריטריון שקובע מתי ילד יכול להתחיל להניח תפילין? קריטריון הלכתי. האם הוא יודע לשמור על גוף נקי? מעניין מאוד. האם הוא יודע לשמור על ניקיון גופו? אם אתה לא יודע לשמור על ניקיון גופך, אז כל הניסיון של השידוך הזה הוא בלתי אפשרי. אבל באותו רגע שאתה יודע לשמור על ניקיון גופך, לא כתוב האם הוא הגיע לדעת כמו בר מצווה. באותו רגע שאתה יודע לשמור על ניקיון גופך, יש בך כבר את הכוח, את החשק הזה, ליצור את המציאות הזאת שיכולה להביא לדבקות. איך היא פועלת? בחיצוניות ובפנימיות. יש תפילין של יד ויש תפילין של ראש. ואהבת השם והדביקות בהשם היא כל המציאות שיכולה לאפשר לאדם להיות גוף קדוש. האם את מצוות אהבת השם לא היה יכול לתת משה רבינו לפני 40 שנה? גם מצוות אהבת השם המתינה כאן יחד עם אחדות השם. יש מצוות שוודאי מובן למה הן מופיעות בסוף ספר, ברק בספר דברים. שבעה עממים, מצוות שקשורות לארץ, כי תצא, מלחמה, שופטים, שוטרים. כמעט הייתי אומר רוב המצוות בדברים. אבל יש מצוות יסוד, שאתה לא מבין מה הם חיכו. הפרשה שלנו מלאה בהם. על אחדות השם דיברנו. עכשיו אהבת השם. אהבת השם כרעיון זה לא הציווי. הציווי הוא להפוך את אהבת השם למציאות שיכולה להיות חלה ושורה ופועלת במציאות של גוף. המציאות היא להפוך, או הרעיון של אהבת השם, כל המציאות הזאת של אהבת השם, זה לייצר מציאות כזאת שבאמת, באמת, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. מה זה בכל לבבך? בכל לבבך זה בשני יצריך. בכל מאודיך זה בכל מאודיך, בכל ממונך. זה לא היה שייך לדור המדבר. איך אומר רבי עקיבא בגיל 120? כל ימי הייתי מצטער אם מתי יבוא פסוק זה לידי, האם קיימתי באמת את ובכל נפשך. ואני אומר שמי שחי בענני הכבוד, מסתום מאמר בסוף 40 שנה, כל ימי הייתי מצטער אם קיימתי בכל לבבך. האם קיימתי בכל מאודיך? התמודדתי עם שאלות ממוניות? התמודדתי עם שאלות שמקודם דיברנו בהם, באוכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. באוכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך זה שייך להכרה בהשם, לאחדות השם. עוצמת התאווה שבאה לידי ביטוי בשערים לא מתחילה להיות דומה לעוצמת התאווה שבאה לידי ביטוי בגוף. במתח הזה בין הנפשות, בין הבהמי והאלוקי. עוצמת התאווה הזאת היא עוצמת התאווה שבאה עכשיו לידי ביטוי כשעם ישראל נכנס לארצו.
כמו שהרב אמר, המציאות שלפני שנכנסים לארץ ישראל זה מציאות של שבת?
היא נקראת כך גם, בהרבה מקומות.
ומה, איזה מציאות יותר בטבועה? זאת אומרת, כאילו,
כמו שהרב
אמר, המציאות שרק
שנכנסים
לארץ ישראל,
יש כאן שתי מעלות, זה תהליך. יש כאן שתי מעלות, צריך להבין. אתה שואל שאלה מצוינת. זה לא יותר ופחות. יש ביטוי מדהים שמופיע במאמר מרתק של הרב קוק. הרב כותב מאמר בנושא התפילין בתף ריש נון א', בתף ריש נון א', זה 119 שנה, נעת 120 שנה, בתף ריש נון א', מאמר פילי פלאות. הוא מביא, מה?
1891.
הוא כותב שם כך, מאוד מעניין. הוא כותב על הגמרא שאומר, יש גמרא. גמרא אומרת שהרי לא מניחים תפילין בשבת, ומניחים תפילין כל השבוע. עכשיו, בימים ההם יהודים היו מניחים תפילין כל היום. והגמרא מדברת במסכת שבת על הלכות מסוימות שדברים שעושים במשך זמנים מסוימים צריך להפסיק כדי לא להיגרר בהם הלאה. גם לא קשור לשבת. כתוב לא ישב אדם אצל הספר סמוך למנחה. למה? כי הוא יהיה באמצע התספורת, יגיע הזמן של מנחה וכולי ככה. אז יש דברים שלפני שבת חייבים להפסיק. אחד הדברים שכתוב שם, בשונה מדברים שצריך להפסיק, זה כן יוצא אדם בתפילין שלו עד ערב שבת בין השמשות. לכאורה, הרי שבת, לאו זמן תפילין. אז היה צריך לקבוע זמן מסוים שבו מורידים את התפילין. זה דבר מעניין מאוד. אומרת הגמרא, יוצא אדם בתפילין שלו ערב שבת בין השמשות. למה? ולא חיישינן שמה ישכח וייצא. לא חוששים שמה ישכח וייצא עם התפילין שלו בתוך השבת, שזה אסור, זה מוקצה. למה? כי מתוך שהאדם רגיל למשמש בתפיליו כל שעה, אז הוא ייגע בהם, הוא ייזכר. זה קצת קשה, רגיל כל שעה, ואם בעשר דקות האלה, לא, מה, מה? אומר הרב קוק, זה דבר פלא. אומר הרב, ערב שבת וששת הימים ושבת הם לא רק המושג ההלכתי שאנחנו מכירים. הם העולם הזה והעולם הבא והטווח ביניים של ערב שבת. תשמעו מאמר מלפני 120 שנה. בעולם הזה, שומע, אתה שאלת על מציאות יותר גבוהה. בעולם הזה הוא אומר, זה העולם של ששת ימי המעשה. הגלות, כך הוא מדבר עליה. זה העולם של ששת ימי המעשה. בגלות הוא אומר, אם יהודי לא יניח תפילין, הוא לא יהיה פה. העוצמות של הגוף הן כל כך חזקות, שאם אין תפילין שקורחות אותך ועושות את הפעולה הזאת של זה לעומת זה, אתה לא תצליח. אני אגיד את זה במילים אחרות. כל המצוות האחרות, הן לא מספיק מול הפאור. התפילין זה מלשון צמיד פתיל. זה נפתולי אלוקים נפתלתי. זה הכל, זה כל עצמותיי תאמרנה. הפאור זה כל עצמותיי תאמרנה, מבינים למה? אז גם התפילין צריכים להיות כל עצמותיי תאמרנה. זה קושי אדיר. אבל זה תפילין של יד ותפילין של ראש, של שיעבוד המוח ושיעבוד הלב. עכשיו, מה קורה בשבת? למה שבת לאו זמן תפילין? אז כולם אומרים, נו, למה שבת לאו זמן תפילין? מה התשובה? למה? כי שבת זה אות, ותפילין זה אות. נו, יופי, מחר בבוקר אני צריך להיות בברית מילה. ברית מילה זה אות. ושבת זה אות. נו, זה מסתדר ביחד. לא? לא עושים ברית בשבת? אני שואל, מה הבעיה בשתי אותות? וברית ותפילין מסתדר ביחד. יפה מאוד. אז מה הבעיה בשתי אותות? מה זה עושה קצר? מה הבעיה? אז יש שתי אותות. זה אות וזה אות. איזה מין תשובה זאת? אומר הרב קוק, תפילין ושבת זה תרתי דסתרי. זה לא שזה שני אותות. התפילין הם דבר שנובע מהעוצמה של הגוף. השבת זה מעין עולם הבא. כתוב שבשבת הקודש ברוך הוא שבת מכל מלאכתו. שואל התניה, והזמיר, הרי הקודש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית. אז אם הוא שבת מכל מלאכתו, אז העסק יצא לפנסיה, אז אין עולם. אומר התניה, אתה ראית פעם את המנכ״ל במפעל, באמצע הפעילות, אומר לכל הבוסים, חבר'ה, אני מבקש תזוזו הצידה, אני עכשיו צריך לחשוב. עכשיו המפעל מושבת, או שהמפעל עולה יותר? אתה יודע מה קורה בשבת? זה גבלת. הקודש ברוך הוא שבת מהמלאכה, עכשיו הוא חושב. עכשיו זה המוחין. עכשיו זה הרצון. עכשיו זה רזה די אחד. בשבת, זה לא זמן בכלל של גוף. זה לא זמן בכלל של עשייה. זה מישור אחר לגמרי. עולם הבא זה לא היום לעשותם. עולם הבא זה מחר לקבל שכרם. עולם הבא זה בכלל אור במושגים פנימיים סובב כל עלמין. מקיף. עולם הזה זה ממלא כל עלמין. זה אור פנימי. זה איך זה בא לידי ביטוי באצבע, ואיך זה בא לידי ביטוי ביד, ואיך זה בא לידי ביטוי במציאות, ואיך זה מופיע כאן. זו החלוקה. ששת ימי המעשה זה זמן תפילים. בשבת זה לאו זמן תפילים. עכשיו הרב, מה קורה ערב שבת? תפרי שנון א', 120 שנה. כותב הרב קוק, הוא אז בזיימל או בבויסק, בצעירותו עוד. יש רגע, הוא אומר, שכבר מרגישים את שבת באוויר, כבר מרגישים ריחות של שבת, נכנסים הביתה ומריחים על הפלטה את הכל, שתגיעים מהריח. ואני יודע מה רוצים אז. ברגע הזה יש חשק לזרוק את התפילין, כי אני כבר לא צריך את זה בכלל, אני כבר נמצא בגאולה. בהגמרה ואומרת, יוצא אדם בתפילין שלו ערב שבת, בתפרי שנון א', כי מי שלא יצא בתפילין שלו ערב שבת לא יגיע חלילה לשבת. מאמר נורא. הוא לא צריך כביכול את התפילין, כי הוא כבר נמצא בשבת, וזה בא מעוצמות אדירות. הוא אומר, הכפירה הזאת באה ממקומות גדולים, משאיפות אדירות. זה לא יאמן הניתוח הזה. תחשבו על התקופה שהוא נכתב. דבר איתכם על 119 שנה מהיום. הוא אומר, זה מופיע, הכפירה הזו, המרידה הזו. זאת הרבה לפני המאמרים באורות והכל. זה התחלה, התחלה, זה בצעירות. היא באה ממקום של אנשים שמריחים שבת, הם הרבה יותר גדולים מאיתי. הם מריחים שבת, אבל הטרגדיה היא שהם מריחים שבת, הם יורידו את התפילין, וכששבת תגיע הם לא יהיו פה. דבר נורא. אז יוצא אדם בתפילין שלו ערב שבת עם חשיכה, ולא חיישינן שמה ישכח ויצא. שמתוך שתפילין הם, ממשמש בהם. אז הגבוה והלא גבוה, זה שתי מציאויות בכלל. הוא דן בזה שם. אני לא רוצה להיכנס, כי זו סוגיה בפני עצמה. הוא דן בזה שם. זה מעניין לראות את זה, איך זה מתפרש שם. זה אין היה בהתחלה, בהתחלה. זה עוד לפני שנכתב עין היה, זה ממש במאמרים הראשונים שלו שהוא כותב על תפילין. הרב קוק הוציא בצעירותו, הספר הראשון היה ספר שנקרא חבש פאר. חבש פאר היה ספר הלכתי על עניין התפילין. מקום הקשר של התפילין והדיוק בתפילין והכל. ספר הלכתי שהרב קוק כותב בצעירותו. ושם הוא מחדש מהלך עולמי, שאחרי זה לימים הופך להיות אחד מחידושים הגדולים של הרב. והוא כותב על החבש פאר מאחורה את הפירושים לאגדתות שעוסקות בתפילין. והוא קורא לזה אין היה על חבש פאר. חמישה, חבש פאר. פאר זה התפילין. והוא קורא לזה אין היה על חבש פאר, ושם הוא מדבר על זה. רפאל, בחצי שנייה בסוגריים, בברית המילה, יש שתי בריתות. אבל זה לא לשנייה, זה צריך לדבר בנחת. יש שתי, בשבוע הבא. יש שתי בריתות. באורלת הלב, באורלת הלב, אחרי זה באורלת הבשר, יש שתי בריתות. בפסוק אחד כתוב, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך. דיברנו על זה בשבוע שעבר. אז מי המוהל? מי המוהל של אורלת הלב? קדוש ברוך הוא, ומל השם אלוקיך. בפסוק אחר, בפרשה הבאה, כתוב, ומלתם את אורלת לבבכם. אז מי המוהל? אני. נו, אז מי המוהל? אתם יודעים מה התשובה? במילה יש שני חלקים. תקשיבו, זה גבל. יש שני חלקים במילה. יש מילה ויש פריאה. נכון? המילה היא החיתוך של התאוות הגסות. היא החיתוך עצמו. הפריאה, את הברית עצמה, מכסה קליפה דקה. קום. ועוד דקה. את זה צריך לפרוע. מל ולא פרה כאילו לא מל. את התאוות הגסות, את התאוות הגסות, רבי ישמעאל בגמרא, במשנה, את התאוות הגסות אני צריך למול לבד. ומלתם את עורלת לבבכם. אבל ישנן תאוות דקות שהן כל כך כל כך כל כך מכוסות, הן קרום כזה שכמעט אי אפשר לראות. אני באמת רוצה לעשות טוב, אבל בתוך זה תמון איזה יצר עורק כזה שהוא ממש בילט אין. אני גם לא יודע, אז זה מסוכן, אני לא יכול לגעת בזה, אני צריך מומחה. לא יודע להגדיר שם בכלל אם זה תאווה כן או לא. אתם לא מכירים את זה? התאוות הדקות. בתאוות הדקות אני צריך שהקדוש ברוך הוא ימול. שומע? בתאוות הגסות אני צריך למול. ברית מילה, יש בה את שני הצדדים. יש בה את החלק האנושי שהאדם עושה, ויש בה את החלק האלוקי. והיא באמת האיזון בין התפילין לבין שבת. שבת זה רק הקדוש ברוך הוא. זה לא יום טוב. אין פה שום דבר שלי. תפילין זה רק אני. זה אור של בהמה גסה שאני כותב אותו לשם קדושת תפילין. ברית מילה זה שניהם. נכון מאוד. זה שילוב של שניהם שאני צריך לחבר אותו כל הזמן ביחד. בחלק השני שמדבר עליו משה רבינו בפרשת ואתחנן, אחרי שהוא מדבר על אחדות השם, הוא מדבר על אהבת השם. ואהבת השם הוא מדבר על איך אתה חש דבק לאורך כל הדרך.
באמת הרב, במצוות תפילין שכתוב בפרשת בור, זה באמת כתוב, היה כביעך השם לתך לארץ כנעני, ואז השנייה יש את המצוות תפילין.
זה דבר מופלא. לא רק בויה כביעך. כל פעם שמופיעה פרשת תפילין, היא מופיעה באיזשהו קשר עם ארץ ישראל. זה פלא אדיר. כל פעם שפרשת תפילין מופיעה פעמיים, קדש לי כל בכור, נו, אז מה כתוב שם? אפילו בתוך קדש, איך כתוב שם? והיה כבי אחד, זה הפרשה השנייה, לפני כן, קדש לי כל בכור, פטר כל רחם, הלאה, שבעת ימים תאכל מצות. נכון, כאן זה מתחיל רק ביציאת מצרים, ואז, והיה כי הביאך, והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני, בסדר, רגע, לא, אני צודק. והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך, ועברת כל פטר רחם להשם וכל פטר חמור תפדה ושא, ואז והיה לאות אל ידך ולטוטפות בין עיניך, מחילה, ואז והיה לאות אל ידך ולטוטפות בין עיניך. אז חז"ל שואלים, מה זה קשור בכלל לארץ ישראל? חז"ל שואלים, מה הקשר בין תפילין לארץ ישראל? הרי זה, אבל זה מופיע ביחד. זה מופיע ביחד כי זה עניין המציאות הזו שעליה מדובר בארץ ישראל. אתם יודעים מה מופיע מיד אחרי מצוות שמע ישראל? אחרי מצוות שמע ישראל מופיעה פרשה ידועה לכולנו. כי ישאלך בנך מחר לימור. כי ישאלך בנך מחר לימור. זוכרים מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? נכון? ואמרת לבנך, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה. ויתן השם אותות ומופתים גדולים ורעים במצרים. שמתם לב פעם לפרשה הזו? זו פרשה פשוטה, אבל זו פרשה חדשנית מאוד. זה הבן, איזה בן בהגדה של פסח? איזה בן זה השאלה הזאת? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? איזה בן זה? החכם. החכם, החכם, החכם. מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? אתם נבהלים אתכם, אבל כך כתוב בשאלה גם בהגדה. מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? מה עונים לו? ואמרת לבנך, עבדים, נו, היינו לפרעה במצרים. ויוציאנו השם ממצרים. ויתן השם אותות ומופתים גדולים ורעים במצרים. לעינינו. ואותנו הוציא משם. מי העונה? מי העונה? אבא. איזה אבא? שהיה במצרים או שלא היה במצרים? שלא היה במצרים, מי מדבר פה? משה רבנו לאיזה דור? משה רבנו מדבר לאיזה דור? לדור באי הארץ, שהוא לא הדור שיצא, כי אם הוא הדור שיצא הוא מת בחטא המרגלים. זאת אומרת, אל מי הוא מדבר? אל דור באי הארץ. מה הוא אומר להם? עכשיו אני מדבר איתכם לא על הבן הרשע ולא על הבן התם ולא על הבן שאינו יודע לשאול. אני יכול לבוא בן שיש לו בעיה אחת, מסכן חכם. אתם יודעים מה הבעיה של החכם? החכם הוא חכם, ובגלל שהוא כל כך חכם, כל כך קשה לו להרגיש. הוא לא אומר מה העבודה הזאת לכם, הוא לא רשע. הוא מבין שהשם הוא אלוקינו. הוא רק שואל מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. אתם יודעים מי זה החכם? החכם זה ילד, משכיל מאוד, למד כבר בכמה ישיבות, גם גמר איזה פקולטה טובה, בא לאבא הזקן שלו באמצע שהוא ימחוק לישראל שם בסנדלריה. והוא אומר לו, זה שהשם אלוקינו, בוא אליי לקורס, אני אסביר לך. ייחוד העילה, ייחוד התתה, הוא לוקח אותו לקורסים, אבא לא מבין מה פנינה שהוא אומר, רק עושה רבי מאיר, רבי מאיר, רבי מאיר, ומבסוט. ואז הוא אומר לו, אבל יש לי שאלה, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? והאבא לעצמו אומר, גבלת. איזה מתנה, איזה ילד חכם. אבל הוא לא יודע להגיד אותנו. מה הוא יגיד, רשע? מה פתאום רשע? הוא לומד, הוא יודע, יש לו קורס של אלוקינו. הכל הוא יודע. מה לעשות שהוא לא מרגיש את אתכם? אתם לא מכירים את הילד הזה? ואז אומר לו אבא כך, ואמרת לבינך, מותק שלי, עבדים היינו. אבא, אני דוקטור להיסטוריה. על מי אתה עובד? אתה נולדת בפורטוגל בכלל. לא היית שם. יא בני, אתה לא זוכר היינו? ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה. תראו חינוך של אבא לבן החכם. ויתן השם אותות ומופתים גדולים ורעים במצרים. והילד אומר, בטח, נו, אני אגיפטולוג. אני יכול לספר לך איך, מתי, כמה מזגי אוויר, הכל. יש לי על זה גם שיעורים, יש לי על זה הבנות, הכל יש לי על זה. שמעתי, שמעתי. בפרעו ובכל ביתו לעינינו. ואותנו הוציא משם. כתוב בגמרא בפסחים, אמר רבא, צריך שיאמר ואותנו הוציא משם. למען אביא אותנו, לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו. אבא, אני לא כועס, אתה מתרגש, אבל אני סך הכל שאלתי מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם, ואתה עוד פעם מספר לי סיפורים על סבתא. מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? אני רוצה את הפרטים. למה אתה לא עונה לי? אני רוצה לדעת, אני אעשה מה שתגיד. אבל אבא אומר, לא מעניין אותי שתעשה מה שנגיד. אני רוצה את הפסוק הבא. שאלת מה העדות החוקים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? נו, פסוק כ"ד. ויצוונו, לא אתכם, השם, לעשות את כל החוקים האלה. ליראה את השם אלוקינו לטוב לנו כל הימים לחיותינו כהיום הזה. וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת לפני השם אלוקינו, נו, כאשר מה? ציווה, נו! אתה רוצה שהמצוות יהיו צדקה כדי שנוכל להמשיך? זה בתנאי שתפסיק להגיד אתכם. שמתם לב פעם שזה כל הפרשה של החכם? הבן החכם הוא הבן שיש לו רק בעיה בדבר אחד, בדבקות הזאת. הוא מבין הכל. ואבא מסרב לענות לו. ואבא באריכות אדירה אומר לו רק דבר אחד. כשנעשה את זה מפני שציוונו, אז צדקה תהיה לנו לחיותינו כהיום הזה. ואם אתה תדע את כל המידע מפני שציווה אתכם, זה לא יעשה שום דבר בעולם. כי הוא לא הוציא את עצמו מהכלל. הוא רוצה לדעת את המצוות. הבן הרשע אמר דבר אחר לגמרי. הבן הרשע שואל בכלל, מה העבודה הזאת לכם? הוא בא ומדבר על הקורבן, ואומר, מי צריך עכשיו בכלל עבודה? למה לעשות את העבודה? הבן החכם בא ואומר כך, יש ציווי, אני מקבל את קיומו של הציווי. הוא לא מדבר על עבודה. יש ציווי, הציווי מחולק לעדות, לחוקים, למשפטים. כלומר, אני מקבל את זה שלא כל דבר אני צריך להבין. אני מקבל שיש חוקים ויש משפטים ויש עדות, אני מקבל הכל. רק קבל גם אתה אבא כנתון. אני לא מרגיש את זה בגוף ראשון. אתה מבין? אבל אני איתך לגמרי, אני רוצה לשמוע. הוא ילד טוב. אני רוצה לשמוע. כן, תן לי, אני עושה את זה.
אתה יודע מה, אתה רוצה לדעת חוקים, בוא נלמד לך
את הלכות הפסח. אתה יודע מה אומרים לו בהגדה? תחזיק חזק. מה אומרים בהגדה לחכם? אף אתה אמור לו.
כהלכות הפסח.
תגיד את הכל, מדויק, זה הגדה. אף אתה אמור לו כהלכות הפסח, נו. אין מפתירין אחר הפסח אפיקומן. נו באמת. זה כל הלכות הפסח? אין מפתירין אחר הפסח אפיקומן?
מתחילים מהלכות
הפסח ועד. אז התשובה של דוד היא יפה מאוד, ככה מופיע במפרשים. תגיד לו את כל הלכות הפסח, עד אין מפתירין אחר הפסח אפיקומן, ואז זה בסדר עם מה שכתוב פה. אבל איפה מה שאמרנו? מה, מה? אתם יודעים מה אומרים לו? הרי לא כתוב שם עד. מה זה אפיקומן? מה זה אפיקומן? סבינו מטובך מקודם אמרנו. מה זה אפיקומן? אפיקומן זה לא ההלכה הכי חשובה בפסח. יש הלכות יותר חשובות. זה המתנות, זה הקני דלך. מה זה? בסדר, נו. אפיקומן. האפיקומן הוא המצה, בזמן שבית המקדש קיים הוא הפסח, שאותו אוכלים בחצות. ולמה הוא נקרא אפיקומן, הכזית הזה? אפיקומן, פירושו אין מפתירין אחר הפסח, אפיקומן, אחרי שאוכלים את האפיקומן, מוציאים את הכלים, אפיקו, מוציאים את כל הכלים, ולא אוכלים יותר. למה? כדי שישאר הטעם של האפיקומן בבטן.
של הפסח.
אתם יודעים מה ההלכה הזאת? תשמע, אבא, עזוב את כל ההלכות, זה לא חשוב, הוא יכול לעקוף אותך. עזוב, תן לו דיסקט נכון עם מחשב, הוא עוקף אותך פעמיים, הוא יגיד לך את הכל, הוא יגיד לך את כל ההלכות מחר. עם כל השיטות, עם נוסחאות. יש דבר אחד שאתה צריך להעביר לו. איך הולכים לישון עם טעם של פסח בקישקס? את זה אתה תגיד לו. נכון? אף אתה אמור לו כהלכות הפסח. את כל הלכות הפסח תגיד לו רק עם הטעם של אין מפתירין אחר הפסח אפיקומן. וזה הפסוקים. רק תגיד לו אותנו, 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 אותנו. רגע אחד הוא יסתכל ופתאום הוא יתחיל להאריך ויגיד, רגע, אבא שלי היה במצרים בדיוק כמוני. ויבוא יום ויפול לו האסימון, והוא קצת פחות יתלהב מהדוקטורנטים שלו. ופתאום הוא יבין שהאבא הוא מהסנדלריה העביר לו את הגוף ראשון של אהבה. וכשזה ייפול לו, אז יהיה לו את האפיקומן הזה. זה חלק ב'. את משה רבינו מטרידה טרדה אחת כשהוא עוזב את עם ישראל. אתם הולכים להוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. קושי א' יהיה באחדות השם. הקושי הזה הוא קושי במוח. ככל שאתה תופס מעצמך יותר, והבריאה תופסת יותר נפח, אתה יכול פחות להבין את אחדות השם. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. עד מזוזות ביתך ובשריך. זה לא עצם התאוות של הנפשות המתמודדות, אבל זה הרכושנות הזאת. זה המציאות הזאת שאין במקום פה להשם. פה. הבעיה במוח. הרב קוק במאמר הדור מדבר על השלב של הבעיה במוח. אבל אז יכולה לבוא הבעיה השנייה. המוח יכול להסתדר. אבל הבעיה תהפוך להיות בקשרים בין המוח ללב, בחיצוניות הלב ובלב. לא יהיה כוח להתפלל. לא יהיה כוח להידבק. לא יהיה כוח לאהוב. למה? כי נושנתם. בפרשה הזאת יותר מכל פעם משה רבינו מדבר על בנך ובן בנך ובן בנך כל הזמן. הוא מדבר על דורות. בעניין תלמוד תורה, שעליו נדבר בסוף, בחלק שעוד יוותר לנו, אם יוותר לנו, בתלמוד תורה הוא אומר, והודעתם לבניך ולבני בניך. הוא מוטרד כל הזמן מהשאלה האם זה יעבור לדור השלישי. לא האם זה יעבור עכשיו בינך לביני, אלא איך זה יעבור הלאה. כשהוא עובר עכשיו לסוגיה הזאת של האהבה, של הדביקות, הוא אומר, הנה הסוגיה השנייה שהפתרון שלה הוא התפילין. וקשרתם לאות על ידיך ולתוטפות בין עיניך. אתם יודעים מה זה אות? אות בעברית? אות. לטר. אות. אות זה המשכה מלמעלה למטה. אתה בוקר וגם לילה. ואתה מריבבות קודש. הרצועות שמשתלשלות זה האות. בדיוק, נפלא. אות, אות זה המשכה. אות זה א', עטף, עם ו', שמושכת מלמעלה למטה. אתה יכול לראות את זה כאיתות קטן. אבל זה עגום מאוד אם אתה לא מבין שהאיתות הזה מעיד על המשכה מהאינסוף. אות היא ביני וביניכם. שבת... אתה, זה מה שאמרנו, אתה זה לבוא, אתה בארמית וגם בעברית כנראה, כי ואתה מריבבות קודש, בהי זה גם לבוא בתורה. אז כנראה זה בא מאותו מקור, אולי מארמית, אבל זה, ואתה, זה לבוא. האות של התפילין הוא קשרתם לאות על ידיך, ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך. מדבר עכשיו על השלב הזה שבו כל הגוף כרוך. השלב האחרון הוא השלב של תלמוד תורה. זה השלב השלישי והאחרון שבו מדבר משה רבינו על ושיננתם לבניך, והביטוי שלו הוא בבשוך בך ובקומך של קריאת שמע. והשלב הזה של תלמוד תורה, עליו מקדיש משה רבינו פרשה שלמה, גדולה, גדולה, גדולה בפרשה. כל הפרשה שקודמת לעשרת הדיברות, כל הפרשה הזאת, ושבאה אחרי עשרת הדיברות, עוסקת בסוגיה האחת של איך ממשיכים לא לשכוח אף פעם את חורב. לא לשכוח את מעמד הר סיני. איך מצוות תלמוד תורה תהיה חקוקה בתוכנו, תהיה חלק מהמציאות, תהיה חלק מההוויה שלנו. זאת כל הסוגיה השלישית. אז במעמד הר סיני, זה אפשר עוד להיכנס בהרחבה, אבל אנחנו נעמוד בזה בעניין הזה. במעמד הר סיני ובתלמוד תורה, מופיע עכשיו החלק האחרון, שהוא ושיננתם לבניך, והוא... עכשיו, זה המוחין. זה המוחין. זה איך אדם... איך אדם בעצם חושב קודש ברוך הוא. איך אדם חושב את דבר השם. זה קשור למחשבה. זה פועל על המעשה, נכון? זה פועל על המעשה. אבל זה קשור למחשבה של ושיננתם לבניך. ושיננתם לבניך. ושיננתם לבניך זה אגב דבר מדהים. מצוות תלמוד תורה, מקורה, הוא איך אתה מעביר את זה. לא בלמדת.
זה חי עובד, מה דיברנו כל הזמן.
בדיוק. כלומר, מצוות תלמוד תורה במהותה, לא עוד לפני החי עומד. לפני החי עומד זה האם אתה מעביר או לומד. למדת שלא על מנת ללמד, לכאורה לא קיימת מצוות תלמוד תורה. כי מצוות תלמוד תורה, שימו לב למקורה, זה הנתינה שלך את התורה לבנך. שהוא נותן לי. אבל בהגדרה ההלכתית, אני רוצה שתבינו את ההגדרה ההלכתית, אני לא יודע אם זה מובן. בהגדרה ההלכתית אני מחויב בללמד, לא בללמוד. הללמוד הוא מובן מזה שאני מחויב ללמד, משמע שאני חייב ללמוד. הרמב״ם מנסח שהמצווה היא שנצטווינו ללמד תורה וללומדה. זה פלא עצום. זה לא מסודר בכלל. עכשיו, האמת היא, זה לא מנוקד שם. אבל בתרגום, זה הרי מופיע בערבית בספר המצוות. הרב קפח מראה שבתרגום זה ללמד וללמוד. ללמד תורה וללומדה, זה דבר מדהים. כי מי שהביאו את הרמב״ם, מעתיקי הרמב״ם, כולם הולכים בללמוד וללמד. כולם. מעתיקי הרמב״ם הולכים על ללמוד וללמד. החינוך. בספר החינוך, בפרשה שלנו, הוא אומר שהמצווה היא ללמוד וללמד את התורה. אבל אם אתה לוקח את הפסוק שהוא המקור לחיוב, המצווה היא ללמד. והודעתם לבניך ולבני בניך. איך אתה בעצם מעביר את התורה הלאה? איך אתה מעביר את התורה? וכדי להעביר את התורה, אתה מחויב ללמוד. אבל הדיון הוא איך אתה מעביר את התורה עוד ועוד 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 ועוד. והדרך היא ודיברת בם. הביטוי המעשי של זה הוא קריאת שמה. כי קריאת שמה של ערב הבוקר, קריאת שמה של ערב הבוקר, תשימו לב איפה היא מופיעה, היא לא על מזוזות ביתך, היא לא בשערי העיר, היא לא בגוף, אלא היא בלכתך בדרך, היא בשוכבך, היא בקומך, היא לא קשורה לשום מקום. היא קשורה לכל המציאות. באים חז"ל ואומרים בשוכבך ובקומך בניגוד לבית שמאי, אין הכוונה בצורה של שכיבה או בצורה של קימה, אלא בזמן שכיבה ובזמן קימה. ומה זה בלכתך בדרך? בלכתך בדרך פירושו, כשאתה נמצא בדבר הרשות, אתה סתם הולך בדרך. אין לך יעד מסוים עכשיו. אתה לא הולך למשהו מסוים. אתה בלכתך בדרך. אז מצוות קריאת שמע מביאה את המוחין לידי ביטוי. היא לא מביאה את הגוף או את הקרקע. היא לא מביאה את המעודך או את את המאבק שלי. אלא היא מביאה את היכולת שלי לחשוב תורה. יש צד שבו המצוות הן יותר מהתלמוד. מפני שמצוות זה המעשה. אבל יש צד שבו התלמוד הוא כנגד כולם. אתם יודעים מה החלוקה? החלוקה ברורה. תלמוד תורה כנגד כולם, מפני שתלמוד תורה הוא איפה הראש שלי יהיה. זה מתרחש רק בתלמוד תורה. אני חושב שאחד הפלאים הכי גדולים בעם ישראל, הכי גדולים בעם ישראל, הוא המושג של תלמוד תורה של כל איש ואיש מישראל. זה לא אליטה לומדת. חובת תלמוד תורה חלה על כל אדם ואדם בישראל. חובת תלמוד תורה חלה מפני שכל אחד יכול להיות מקיף ומוקף בשכל אלוקי. אורייתא וקודשא בריחו חד. ואתה יכול לחשוב אלוקות. בתלמוד תורה אתה מתרגל לתוכנית של העולם. זה לא העיסוק בעולם, זה העיסוק בתוכנית. אתה מתחבר לעצם המחשבה האלוקית. זה דבר פלאי. אם אני מניח תפילין לא נכון, אז ברכתי לבטלה. אבל בתלמוד תורה אין שום עניין האם אני לומד את ההלכה שנפסקה או אני לומד את האב האמינה שאף אחד לא פוסק כמו. זה אותו תלמוד תורה. בתלמוד תורה אין שום שאלה האם אני עוסק עכשיו שעות על שעות על שעות ולא מבין את מסקנת הסוגיה, או שאני מבין תוך שנייה את מסקנת הסוגיה. בשניהם קיימתי מצוות תלמוד תורה. כי מצוות תלמוד תורה היא האם אתה מצליח להיכנס למחשבה האלוקית. והמחשבה האלוקית היא שכשיהיה כך וכך, אם יהיה כך וכך, אז המצב יהיה כך וכך. זה בכלל לא משנה אם זה ריאלי או לא. יש מקום בגמרא בסנהדרין שכתוב שם בכמה דנים, בדיינים. במשניות בהתחלה, כמה דיינים. אז כתוב שם ששור נסקל ב-23. שור שהרג, כשהוא נסקל, 23 דיינים צריכים להיות שם. שואלת הגמרא, שור סיני בכמה? אומרת הגמרא, מה הכוונה שור סיני? הרי כתוב בהר סיני, גם הצון והבקר אל יראו, מה דינו של שור שנכנס? שואלת הגמרא, מהי דהבה הבה? מה נפקה מילה עכשיו? תצבן את הגמרא, מה פורש מהי דהבה הבה? אני צריך לדעת. אני צריך להבין את המחשבה האלוקית. בית המדרש הוא המקום שבו רבי ירמיה חוגג. בבית המדרש יכול רבי ירמיה להגיד, הבנתי, אבל מה הדין של גוזל שרגל אחת נמצאת פה בחמישים אמה ורגל אחת פה? והבירור הזה הוא חלק מהבירור האלוקי. וצריך הגדרות. יש ביטוי חסידי מפורסם, אמרנו אותו כמה פעמים, יש ביטוי חסידי מפורסם, שבעולם יש מחשבה, דיבור ומעשה. ויהודי כדי חוסיד, עניינו של חוסיד, זה שהוא מתקשר אל הקודש ברוך הוא, וחלק מההתקשרות היא ההתקשרות דרך הרבה, היא ההתקשרות דרך הצדיק. זה לא מוריד את האוטונומיה שלו, זה רק מעלה אותה עשרות מונים. אז הדיבור הרגיל הוא שמתקשרים דרך שלושת לבושי הנפש. כלומר, דרך המחשבה, דרך הדיבור ודרך המעשה. אלה שלושת הלבושים, שלושת המדיות. המעשה, הפעולות, הדיבור והמחשבה. נו, איך מתקשרים אל המעשה של הרבה? איך יודעים את צורת חייו, את המעשה? קוראים סיפור על החיים שלו. רואים מה הוא עשה. ואיך מתקשרים אל הדיבורים של הרבה? לומדים את התורות שלו. לומדים מה הוא אמר. ואיך מתקשרים אל המחשבה של הרבה? אז החסידים אומרים, שרים ניגון שלו. בניגון זה מה שהוא חשב. אתם מבינים למה התורה נקראת שירה? זה הניגון של הרבה. התורה זה המחשבה של הרבה של העולם. זה ניגון. חסידים אומרים, ודיברת בם, זה המשך של תורה. לכן הניגונים זה בם בם בם. זה לא צחוק. לכן הניגונים זה בם בם בם. פעם רבי אחד שאלו אותו, למה שרים כל הזמן בם בם בם? אז הוא אמר, כי כתוב בפסוק, צדיקים יילכו בם, ופושעים ייקשלו בם. אינדזל בבום, כך הוא אמר, באותו בם, אתה יכול ללכת ויכול להיקשל. אם אתה מתחבר לשכל האלוקי, אז אורייתא וקודשא בריחו חד. מה נפקא מינה בכלל השאלה אם נפסק ככה להלכה או לא? כשאתה נכנס לניגון, אז ככל שאתה נכנס לניגון יותר הפוך, אתה רוצה להכיר את כל הכלים בנגינה. אתה לא מוכן לקבל את זה שעכשיו השאלה היא מה נפסק. אתה רוצה להכיר את כל כלי הנגינה. אתה רוצה להיות חלק מקונצרט שלם. כי אורייתא וקודשא בריחו הוא כול אחד. אני לא יודע אם אנחנו מבינים את הפלא של מצוות תלמוד תורה מבחינה חברתית. זה פלא מדהים. יש מצוות להבדיל אלף אלפי הבדלות בכל חברה. יש. אבל תורה, שכל אדם מחויב בתורה, כל אדם, ההגדרה היא שאדם לא יודע לקרוא א' ב' הוא מחויב, יוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש ושונה הלכות בכל יום. אני חושב שסיפרתי פעם, אני פעם הייתי בשטיבלך, בקטמון. והגעתי ככה לסוף התפילה, הייתי ככה לקראת סוף התפילה, ואז מורידים תפילים ושלום עליכם. ישב שם לידי יהודי זקן, לא זוכר את שמו. אבל היה לו בסטה במחנה יהודה. זה אני זוכר. היה לו בסטה במחנה יהודה, יהודי פשוט, מתוק. והוא מאוד מאוד כיבד בכלל כשדיברנו ככה תמיד ככה שמע זה. אבל היה לו חוכמת חיים בצניעות, פשטות. הוא כבר היה פנסיונר, כבר מזמן גמר עם הבסטה, הוא כבר בעולם שכולו אמת. ואני מסיים את התפילה, ואז ככה באיזה קול כזה כמו אחד שיודע הכל, אמרתי, תנת ואליהו, כל השומע הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן עולם אבו. שנאמר, הליכות עולם לא, שהוא בן עולם הבא, כל יום הלכות בכל יום, אז הוא אומר לי, כבוד הרב, מה פירוש שהוא בן עולם הבא? אז אני אמרתי, נו, כלומר, חיכיתי שהוא יגיד. אז הוא אומר, לא, אתה בטח מבין בעולם הבא. הרי אתה עולם הבולוג. זה מקצוע, אתה בטח, גם אתה מתפרנס מהעולם הבא קצת, אז בטח אתה יודע על העולם הבא ועל העולם ה... אמרתי לו, נו, אז הוא אמר לי, אני אגיד לך מה פירוש. אתה מתפלל בבוקר. הוא גם רצה לרדת עליי, כי זה היה מאוחר. הוא כבר פנסיונר, הוא רצה להגיד לי, כשהייתי בגילך, אני בארבע כבר לא ראיתי את היום. הוא אומר, אתה מתפלל בבוקר. לא תגיע בזמן לבסטה, אף אחד לא מחכה לך. כל הראש שלך, היה לו ביטויים ירושלמים, כל הראש שלך בבנדורות. כל הראש שלך בבנדורות, אתה כבר בבסטה. אני אומר לך, כבוד הרב, מי שלא מתחיל את היום בשתי הלכות, יצא בנדורה. מי ששונה הלכות בכל יום, מובטח לו שבאותו יום הוא בן העולם הבא. פה בבסטה הוא בן העולם הבא. מה זה? מדהים. פה הוא בן העולם הבא. מי שלא שונה הלכות בכל יום, בנדורה הוא יצא. מה אתה מבין? זה גבל. זה מצווה תלמוד תורה. אין את זה במצווה אחרת. על זה כתוב ישמר לך פן תשכח. זה מה שאמרנו מקודם. זה הנציב. כשדיברנו על האהבה, תיארתי את הילד, הדוקטור, שבא, או הלמדן, זה היינו אח, שבא אל האבא ואומר לו אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. זה האח שלו, זה אותו ילד עכשיו במקרה הזה. שבא אל האבא ואומר לו פלפולים מפה ועד הודעה חדשה. ואבא שואל רק דבר אחד, בטוח שהוא לא ישכח את ההתרגשות של מעמד הר סיני? את האישה מלך הפן תשכח יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. את התלמוד תורה הזה, את הבשיבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. מה פירוש כי הם חיינו ואורך ימינו? את זה אומרים לפני שמע ישראל. זו הברכה שאנחנו אומרים בערבית. כי הם חיינו דווקא בלילה. ביום אנחנו מדברים על מה? זה מדהים ההבדל בין הברכה של הלילה ליום. על מה אנחנו מדברים ביום? ביום אנחנו מדברים שבחרת בנו, ודבק ליבנו, על ההבחנה. ובלילה, אתם יודעים מה אומרים בלילה? עיקר אימה של תורה זה בלילה. יודעים מה אומרים? זה החיים שלנו. אתם יודעים מה פירוש זה החיים שלנו? לפעמים אדם לא יודע להאריך אוכל כי הוא לא רעב. יש לו את כל האפשרויות, יש לפניו את כל סוגי הדגים והגבינות. האם הוא רק היה רעב פעם אחת? אז הוא לא יודע שזה חיינו. הוא יודע שזה סומסום, זה שוקולד. הוא יודע להגיד הכל. אבל הוא לא יודע להגיד איך יתני. הוא לא יודע להגיד זה החיים שלי. זה החיות, בלי זה אני מת. זה המצווה תלמוד תורה שהוא רוצה להביא. זאת המצווה תלמוד תורה שלפעמים אתה יכול דווקא מתוך לימוד לשכוח אותה. כי זה כל כך מבריק וכל כך חזק. והשמינית גרם אגו שלך משכיחה ממך שזה חיינו ואורך ימינו. לכן אתה מתחיל בהגית בו יומם ולילה שהפשט הוא כל היום וכל הלילה, ואחרי שמוריד. אבל הצדיק ההוא מהבסטה אמר לי שבהגית בו יומם ולילה פירושו שאין יום ואין לילה בלי. אז זה מחזיק אותו לכל היום שהוא לא יהיה בנדור. וזה כל החיים שלו. אין לו חיים חוץ מזה. זה הגדרה אחרת לגמרי, צריך להתרגל לזה. זאת הגדרה לגמרי אחרת. אני חושב שפעם אמרתי, אני בזה אעמוד בזה, בזה נגמור. פעם אמרתי, במשנה באבות יש משנה מדהימה, בפרק שישי באבות. אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום, בת קול יוצאת מהר חורב, מכירים את המשנה? בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב, ומחרזת ואומרת, נו, אוי להם לבריות, מעלבונה של תורה. שכל מי שאינו, שכל מי שלא עוסק בתורה נקרא נזוף, שנאמר נזם זהב באף חזיר. ואומר אישה יפה שרתם, והמכתב מכתב אלוהים הוא, חרות על הלוחות וכו'. שואל הרב חרלאפ, מדהים במשנה הזאת, כמה שאלות ובזה אנחנו עומדים. בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב. למה היא צריכה לצאת כל יום? לא מספיק שהיא פעם אחת תודיע את ההודעה? למשל, בת קול יצאה ואמרה שההלכה כבית הלל. למה שלא תצא כל יום? זה צריך פקידים, צריך, זה בלגן, זה בירוקרטיה. שהיא תגיד בכל יום ויום. אגב, בדרך כלל מאיפה בת קול יוצאת? מהשמיים, פתאום היא יוצאת מהר חורב. בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב, ומחרזת ואומרת. מה היא אומרת? נו, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. זה מושג, התורה נעלבת. ממה היא נעלבת? שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. אז איך אתם מבינים מה זה מי שאינו עוסק בתורה? הוא לומד תורה או לא? לא, אין לו קשר לתורה, לא מכיר אותה, נכון? יהודי לא מכיר את התורה. ככה אני הבנתי תמיד את המשנה. אינו עוסק בתורה, נקרא נזוף. אוקיי, אז בוא נבדוק. שנאמר, נזם זהב, באף חזיר, אישה יפה, וסרטה. המשל בכלל לא דומה. נזם זהב, באף חזיר. אז כנראה בנמשל הכוונה היא שזה שלא לומד תורה הוא חזיר. אה, לא? אלא מי החזיר? אני. כנראה, אין ברירה פה. רגע, 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 מה כתוב? שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. שנאמר נזם זהב, אז מה זה הנזם זהב בנמשל? התורה. נזם זהב במשל. נזם זהב באף של זה שאינו עוסק בתורה. אין ברירה, כך צריך להבין. אישה יפה, יש לו יום, אבל לא הבנתי, הרי אמרת שהוא לא עוסק בתורה. אמרת שהוא לא עוסק. כיוון שאת רוצה ללכת, תשמעו, הרב חרלאפ אומר פה דבר מדהים. אומר, אתם יודעים על מי מדובר פה? הוא אומר, מה זה אלבונה של תורה? אם אני הולך ברחוב, רואה מישהו שאני לא מכיר בכלל, רק התבלבלתי, ראיתי אותו מאחורה, צועק ואומר לו שהוא גנב לי את האוטובוס שלי, הכתום. הוא מסתובב, הוא לא יודע מה אני רוצה, לא כתום, לא אוטובוס, הדבר האחר, הוא לא יודע מה אני מדבר בכלל, הוא שואלתי איזה מספר, איזה קו, הוא לא יודע מה אני מדבר. אני מסתכל אליו, הוא מסתכל אליי, אומר, וואי פדיחה, סליחה, פעם אחרונה, טעות, התכוונתי למישהו אחר, אתה רק דומה לו מאחורה, סליחה. זה פדיחה, אבל זה לא מעליב. זה לא מעליב. אבל אם אני פוגש מישהו שאני מכיר, מכיר באמת, והוא מתעלם ממני, והוא לא בא, והוא לא... זה מעליב. זה אלבון. מי שלא עוסק בתורה, לא מעליב את התורה. אז מה זה מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, אלבונה של תורה? אומר, אתם יודעים למי מדובר? הוא למד תורה, הוא יודע את כל השס. שלושת רבעי, אחורה, הפוך, קדימה, לא יודע, הוא לומד, הוא יודע הרבה. עכשיו, כיוון שהוא למד כל כך הרבה, הוא אין לו זמן להתעסק בתורה. אתם יודעים מה זה מתעסק? מתעסק זה שתי דקות קביעות, 10 דקות. זה לא ממש להעמיק כמו שצריך. הוא תן לו 10 שעות, סדר עיון מסודר, קורע את השמיים. אבל עכשיו הוא בעבודה. אז יש חבר'ה באים ככה למשניות יומיות. הוא מסתכל, אומר, מאוד יפה, לאנאלפביטים זה מצוין. זה באמת נחמד, ברוך השם שהם מתפתחים יפה, זה סך הכל הם מתורבתים, מתפתחים יפה. טוב שיש כאלה. זה לא אומר לו כלום. הוא מעל. אני תמיד אמרתי לעצמי שמבחן הישיבות צריך להיות מבחן אחד. אחד בלבד. לפיו צריך להחליט איזו ישיבה נשארת פתוחה ואיזו נסגרת. כמה קביעות עיתים לתורה נוצרת? נטו. כמה קביעות עיתים לתורה נוצרה בעקבות זה? כלומר, האם התורה היא חיינו, או שהיא מדע מדהים ל5 שנים? רק זאת השאלה. כל שאלה אחרת היא על חשבון משלם המיסים. אני אומר את זה חריף. רק זאת השאלה. נשמע כפיר אלא אוכפת לי. זה מעניין אם יעשו את המבחן הזה. זה צריך להיות המבחן. היחיד, לעניות דעתי. עכשיו תשמעו את המשנה, אומר הרב חרל"פ. בכל יום ויום בת קול יוצאת. בכל יום ויום. אם מגיעה לשיעור דף יומי, לשיעור משנה יומית, תניה היום, היא באה ביום יום. היא לא באה בשעות ירחי קלה מיוחדים לגאונים. זה בת קול יומיומית, נודניקית כזו. מהבסטה, מהסיפור של ההוא, מסיפור הקודם עם הבנדורה. והיא באה כל יום ויום, והיא לא יוצאת מהשמיים. היא יוצאת מהר חורב. היא יוצאת מיום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, הישמר לך פן תשכח. היא מכרזת ואומרת, אוי להם לבריות מאלבונה של תורה. אתם יודעים מה האלבון? שמישהו מכיר אותי ולא עוסק בי. הוא הרי מכיר אותי. כמה תקציב השקעתי בו? הוא מכיר. הוא יודע שאני הברקה אינטלקטואלית מדהימה. אבל הוא לא מרגיש שהם חיינו. אז מה זה העולם הבא? הוא לא יודע שהם חיינו. שנאמר נזם זהב באף חזיר. זו חזירות. אישה יפה. שמה סברה שלו? חבל על הזמן. שרת טעם. זה הרב חרל"פ, זה גבל. על זה משה רבינו מדבר בספר דברים בבית חנן. איך מצוות תלמוד תורה בא לידי ביטוי בקורא קריאת שמע ערב הבוקר? ודאי שבזה הוא לא מיצה, הוא יכול פי אלף להגיע. אבל איך אדם לא פספס את הוויגית בו יומם ולילה? איך אדם ממשיך לחיות את המציאות הזאת שלא ימוש ספר התורה הזה מפיך? מי שיעבור על כל פרשת ואת חנן מתחילתה עד סופה, יגלה שהיא עוסקת בשלושת הנושאים האלה. היא לא עוסקת בבעיות שיהיו בארץ, אלא רק בדבר אחד. שהם יגרמו לך ליפול. ששבעת העממים יביאו אותך למקום של וישחתם ועשיתם פסל תמונת קול. אתה יודע למה זה יקרה? כי חסר לך בתלמוד תורה, כי חסר לך בבדביקים בהשם, וכי חסר לך באחדות השם. וכששלושת הדברים האלה מתרפאים, והם באים לידי מימוש, בדיבור של קריאת שמע, במעשה של התפילין, ובמציאות הכי 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 רחוקה של כל השייכות הפיזית, המציאותית, הרכושנית, הרחוקה של המזוזה, אז הם באים לידי שלמות. איך פתחנו? בזה אנחנו חותמים. זאת שבת נחמו נחמו. לעולם נחמו זה ואתחנן, ואתחנן זה נחמו. כי הנחמה יכולה להופיע רק אם היא דבר מציאותי, שבו אתה חי גם במחשבה, גם בדיבור וגם במעשה באינסוף. מי שיכול לחיות את האינסוף פה, יכול להתנחם. יכול לחיות בנחמו נחמו עמי. שלחיות את האין סוף פה, צריך את כלי המחשבה המלאים, צריך את הדביקות הגופנית הזאת, וצריך את השכל, את האחדות השם, את המוח, לא במובן של הלימוד, אלא במובן של ההבנה הזאת של אין עוד מלבדו. כשאתה השלמת את כל אלה, אתה יכול להיות במציאות של נחמו נחמו. לעולם תהיה שבת נחמו, לא רק פרשת ואתחנן, אלא השבת של ט"ו באב. או שהיא תהיה השבת של לפני ט"ו באב, או שהיא תהיה השבת של ט"ו באב עצמו, היא תמיד תהיה השבת של אחרי תשעה באב, של לפני ט"ו באב, של הרגע שבו מתחילה המצווה לעשות את הלילות לימים. לא עברי לילה אלא לגרסה. והמהלך הזה הוא מהלך אחד כאילו בלי קשר, אבל שהוא בעצם סוגיית הנחמה, סוגיית השבת נחמו נחמו עמי, וסוגיית שבת עשרת הדיברות ובהתחנן, וסוגיית תשעה באב וטו באב וכל